רב לכל בית ישראל. בעזרת השם הגענו אל פרשת תולדות. הפרשה שלנו מספרת לנו על לידת יעקב אבינו ואחיו התאום עשיו. בדרך כלל התורה לא מרבה לספר ולפרט על ענייני הריונות, אלא אם כן יש שם איזה באמת משהו שאנחנו צריכים לעבודה רוחנית. והסיפור הזה של ההיריון של רבקה והתהליך שלו, הוא בא לתאר לנו מצבים מאוד מאוד מרתקים בנפש האדם, ונרצה ללמוד אותם ולהבין אותם. אז הפסוקים מספרים לנו ככה. ותהה רבקה אשתו, אשתו של יעקב, רבקה, נכנסה להיריון, והתרוצצו הבנים בקרבה. ותאמר אם כן, למה זה אנוכי? זאת אומרת, התאומים זזו כל הזמן ועשו שם בלגן וקבלה, קבלה פשוט. אז היא שאלה, למה אני צריכה את כל הסבל הזה? ותלך לדרוש את השם. היא הלכה בעצם לבית מדרשו של שם ועבר, לשאול מה יהיה איתה. עם כל הצעות האלה, שם שהיה גדול הדור, בעצם אחד מגדולי הדור באותה תקופה, שיסביר לה מה אפשר לעשות. ויאמר השם לה, שני גויים בבטנך ושני לאומים ממאייך ייפרדו. ולאום מלאום יאמץ ורב יעבוד צעיר. וימלאו ימיה ללדת והנה תומים בבטנה. מה היא שאלה ומה הוא ענה לה? היא בעצם באה אחרי שהיא כל כך רצתה ילדים והתעברה בתאומים, אז קצת כאב לה הבטן וזהו, נמאס לה. היא הולכת לשאול את השם מה הייתי. זה דרך הטבע שאישה כואבת לה הבטן בהיריון, מה הסיפור? ומה הוא עונה לה בכלל? תדעי לך שיש לך שני תאומים בבטן, וכשהם ייצאו הם יהיו במאבק תמידי, והמאבק הזה בעצם תמיד אחד יוכל להיות למעלה ואחד יוכל להיות למטה. כמובן שהתאומים האלה הם יעקב וסב, וצריך לדעת שכל התהליך הזה הוא בעצם תהליך רוחני. כי אנחנו בוחנים את הפרשה על פי חוכמת הקבלה, מי שמכיר כבר את השיעורים שלנו יודע, שאנחנו בוחנים את הכל באדם אחד. זאת אומרת, כל הסיפור הזה הוא בתוכנו. אלה כוחות נפש בתוכנו, שבאים לספר לנו איך להתמודד עם קשיים ומצבים שלא מאפשרים לנו להתקדם אל הרוחניות. אז מי הם בעצם הכוחות האלה ומה הם רוצים? אז כותב רש"י על העניין הזה של והתרוצצו הבנים בקרבה, אז הוא כותב, רבותינו דרשו לשון ריצה. כשהייתה עוברת על פתחי תורה של שם ועבר, יעקב רץ ומפרקס לצאת. עוברת על פתחי עבודה זרה, עשיו מפרקס לצאת. זאת אומרת, הוא אמר לה שיש לה שתי תאומים בבטנה, רק שאחד הוא צדיק ואחד הוא רשע. אז כשהיא עוברת ליד מקום של צדיקים, כמו בית המדרש של שם ועבר, אז יעקב מתחיל להילחם ולבעוט שם בתוך הבטן, והוא רוצה לצאת, הוא רוצה ללמוד תורה. וכשהיא עוברת ליד בית עבודה זרה, אז עשיו מתחיל לבעוט ולהשתולל, והוא רוצה לצאת. ומזה כל הבלגן שיש לה. שתירגע, הכל בסדר, זה פשוט שני בנים שרבים. הילדים רבים, האמא צריכה להירגע. ולא רק זה, הוא גם אומר לה, שהם יצאו וכל אחד ייפרד ויהיה ללאום גדול. אנחנו היום יודעים שיעקב באמת הפך להיות עם ישראל, ומעשיו יצא כל תרבות אדום, כל התרבות המערב. ולא רק זה שהוא אומר לה שהם יהיו כל החיים במריבה, אלא בזמן שאחד יהיה למעלה, השני יהיה קבור למטה, ובזמן שהשני יהיה למעלה, השני יהיה קבור למטה. הם לא יוכלו להיות שניהם בגדלות או שניהם בקטנות. הם באים תמיד אחד על חשבון השני. אז מה בא הסיפור הזה להגיד לנו כשאנחנו מדברים על התהליך הרוחני? אז ראשית צריך לדעת מה זה עיבור. כתוב שרבקה התעברה. עיבור זה מישון עברה, כמו עברה וזם. אנחנו מתארים פה את התהליך הרוחני, כשלפני כן יש עקרות. עקרות זה אין תולדות, אין לאדם תולדות, לא תולדות רוחניות, לא עבודה רוחנית, לא שום דבר, זה נקרא עקרות. אין שום התמודדות עם שום דבר. ברגע שאדם מתפלל ורוצה לעבוד את השם, אז מתחיל תהליך העיבור. זאת אומרת, מתחיל, עיבור זה מישון עברה וזם. כן? מה זה עיבור? עברה. עברה זה, כן, קשיים, מלחמות, מאבקים. לאדם אין מאבקים אם הוא לא, אם הוא לא מתחיל לעבוד את השם. אם אדם חי כמו איזה, לא יודע מה, חרגול, אז אין לחרגול הרבה מאבקים. כן? זאת אומרת, אדם, כדי להיות אדם, זה משון הדמה לעליון. זה להיאבק עם כל האגו שלנו, ועם כל הרצון לקבל והיצרים שלנו, ולהתפתח, להיות אנשי אלוקים. אז זה העניין של עיבור, שאדם מתחיל את התהליך הרוחני. מה קורה בזמן העיבור? בזמן העיבור, מתחילים להיות תולדות. התולדות שאנחנו מדברים עליהן פה, זה יעקב ועשיו. מה מסמל יעקב בדרך הרוחנית בנפש האדם, ומה מסמל עשיו בדרך הרוחנית בנפש האדם? אז כמובן, אתם בוודאי מנחשים, יעקב מסמל את היצר הטוב, הרצון להשפיע, יכולת הנתינה, יכולת הקדושה ואהבת הזולת, אהבת השם, ועשיו את כל ההפך, היצר הרע, הרצון לקבל וכן הלאה. עכשיו, מה זה שהיא עברה ליד בית עבודה זרה ועשיו פרקס לצאת, וכשהיא עברה ליד בתי מדרשיות, אז יעקב פרקס לצאת. אז צריך לדעת שמדובר על כל אחד ואחד מאיתנו. כוחות הנפש האלה, היצר הרע והיצר הטוב, מאוד מאוד מושפעים מהסביבה. מאוד מושפעים מהסביבה. עכשיו השאלה, באיזה סביבה אדם בוחר לשים את עצמו? אם אדם שם את עצמו בסביבה של צדיקים, בסביבה של אנשים טובים, שמייקרים מידות של אהבה ונתינה, אז באופן טימי הוא מושפע מהסביבה, והוא מתחיל גם כן להעריך אהבה ונתינה והשפעה, והוא רוצה להיות כזה. אבל אם הוא הולך עם סביבה של אנשים רשעים, זאת אומרת, סביבה של אנשים שכל החיים שלהם סובבים סביב המילוי העצמי, האגואיזם, הגדלת האני, אז באופן טבעי, אז גם הוא נהיה כזה. ולא רק שהוא נהיה כזה, הוא מבין שאין לו מה לעשות. הוא מבין שהוא פשוט שבוי של היצר הרע. וזה מה שכתוב בחז"ל, שכל יום היצר הרע קם להמית את האדם, ואם הקדוש ברוך הוא לא עוזר לאדם, אז האדם לא יכול להתמודד איתו. האמת היא שהיצר הרע יותר חזק מאיתנו, ואנחנו צריכים את עזרת השם. ולכן כשהאדם כבר התעבר וקיבל דרגות של קדושה, וראה שהוא יכול להשפיע ואיזה תענוג זה אור התורה, ואז הוא נופל למקומות הקשים האלה, וכמה שאדם עושה יותר עבודה, אז הפרקוסים בנפש הם כל הזמן. פעם אמר לנו איזה אדם שהוא בתפילה בבוקר רוצה להיות משה רבנו, וכמה שעות אחרי זה, כל התאוות שבעולם יש לו בראש. ואז עוד פעם יש תפילה, אז עוד פעם הוא רוצה להיות קדוש. הוא אומר, איך זה יכול להיות? מה אני דו כותבי? מה יש לי? מה זה? אני במהלך יום אחד יכול להיות כמה פעמים, פעם אני רוצה קדושה, פעם כל הזימה יש לי בראש. פעם אני רוצה קדושה, כל התינופת יש לי בראש. איך זה יכול להיות? הכל באדם אחד? בוודאי. וזה חובה שזה יהיה ככה. אז כשאדם בעצם מבין שהתהליך בנוי ממלחמה פנימית, כל פעם נותנים לאדם עוד קצת יצר הרע, הוא מתגבר על זה, מתקדם, נותנים לו עוד טיפה, מתגבר, מתקדם, נותנים לו עוד טיפה. כמו שהסברנו הרבה פעמים, כמו בחדר כושר, בהתחלה נותנים לאדם להתגבר על 10 קילו, אחר כך נותנים לו 20 קילו, אחר כך 30 קילו. אז כל הזמן, ככל שהאדם מתפתח, נותנים לו יותר התנגדות מלמעלה כדי לקדם אותו. אבל מה, ברגע שהאדם נופל והוא כבר התקדם פעם אחת, הוא כבר הצליח פעם אחת, הוא כבר ראה את התענוג, אז הוא לא יודע מה לעשות. והפתרון היחיד זה ללכת לדרוש את השם. וזה מה שכתוב שעשתה האימא של התאומים האלה, רבקה. היא הלכה לדרוש את השם. וכשהיא הלכה לדרוש את השם, אז שמה נאמר לה דבר מאוד מעניין. נאמר לה, תדעי לך שיש שני גויים בבטנך. זאת אומרת, יש לך שני כוחות נפש. כן, אנחנו נוציא את הדמיון מהציור החיצוני ונכניס את זה לציור פנימי. זאת אומרת, מתארים לנו פה עכשיו את נפש האדם. כל אחד מאיתנו בנוי בצורה הזאת. יש לנו את היצר הטוב, יש לנו את היצר הרע. והם לא יכולים לדור בכפיפה אחת. זה או שאדם בקדושה או שאדם בטומאה. ואנחנו כל היום רצים בין שני המצבים האלה. כמה שאדם עושה יותר עבודה רוחנית, אז הוא יתרוצץ יותר. כמה שהוא יעשה פחות עבודה רוחנית, אז הוא דרגת, כן, יכול להיות דרגת בהמה, שהראש והזנב אותו גובה. אין התפתחות. אדם שרוצה להתפתח, הוא מתפתח רק על ידי יגיעה, רק על ידי מאמץ, רק על ידי התגברות, רק על ידי התמדה. זה הדרך, וזה רק בקדושה, זה בכל דבר. אין שום הצלחה שהגיעה למישהו או למשהו בעולם הזה בלי יגיעה. אין דבר כזה. לא בספורט ולא בהשכלה. ולא בשום דבר. כל תחום שאדם רוצה להצליח בו, אדם רוצה להיות מוזיקאי גדול. הוא חייב להתאמן, ולהתאמן המון. צריך להשקיע את כל הכוחות שלו בדבר הזה. זה לא יכול להיות שאדם ילך לאיזה חוג מוזיקה, יעשה, ילמד שתי אקורדים וגמרנו, זהו, ואדם עכשיו יכול ללכת לנגן מול מלכת האנגליה, ברור שלא. אדם צריך להתאמץ המון על כל דבר, ובטח שאנחנו רוצים דרגות רוחניות ושאנחנו רוצים קדושה. אז עכשיו הוא מגלה לה סוד. הוא מגלה לה שהלאומים האלה ייפרדו, בלידה הם ייפרדו, והם כל הזמן ילחמו, ותמיד אחד יכול לשלוט. למה תמיד אחד, למה לא יכולים שניהם לשלוט? אז הסיבה היא נעוצה בפסוק שלא נתמלא צהור, אלא מחורבנה של ירושלים. מה ההבדל בין צור לירושלים? למה אם ירושלים נחרבת, הצור מתמלאת וגדלה? או אם צור נחרבת, אז ירושלים גדלה. למה לא יכולים להיות שני ערים? אנחנו רואים שיש הרבה ערים בעולם שפורחות ולא סותרות אחת השנייה. אלא צור וירושלים גם הם מדרגות בנפש האדם. ירושלים זה שון יראה שלמה, זה לכם מילים של יראה שלמה. זה דרגת קדושה מאוד מאוד גבוהה. שוב, זה מדרגה רוחנית, אנחנו לא מדברים על המקום הגשמי. המקום הגשמי הוא רק תולדה של ירושלים. כרגע שאנחנו אומרים שירושלים חרבה, הכוונה היא שירושלים שבלב חרבה. המדרגה הזאת היא בלב, היא נחרבה. ברגע שאנחנו נקיים אותה ואנחנו נבנה אותה ונבנה את מדרגות האהבה והנתינה בלב שלנו, אז אנחנו נראה גם בחיצוניות את בית המקדש ואת המשיח ואת כל מה שצריך להיות. מדובר פה הכל על התהליך הפנימי שאנחנו צריכים לעבור. אז ברגע שאנחנו מדברים שצור, שזה מלשון מיצרים, שצר על האדם, שהוא כל היום נאבק על אגו ועל רצונות למילוי עצמי, אז צור מתמלאת רק אם מחריבים את ירושלים. כי ירושלים מסמלת את האהבה והנתינה לאחר, וצור מסמלת את האהבה והנתינה עצמית, וזה לא יכול להיות ביחד. זה לא יכול להיות שאדם גם יאהב את עצמו וגם יאהב את האחר. צריך לדעת, או שאתה פועל אקסטרנית, או שאתה פועל אינטרנית, אין את שניהם. וזה ממש זה קדושה וזה תומה. עכשיו, הדבר הזה, הוא בא בעוד אפיון. הוא אומר לה שמה שלאום ולאום יאמץ, ורב יעבוד צעיר. מה זה רב יעבוד צעיר? רב זה משון ריבוי, הגדול. היותר גדול הוא יעבוד את היותר קטן. מי זה הרב ומי זה הצעיר? עשיו, עשיו זה הבכור, עשיו הוא הרב. ולמה היצרה נקרא רב? למה הוא נקרא הגדול? כי האדם מטבעו נולד בלי יצר הטוב. יש לו רק פוטנציאל ליצר טוב. עד גיל 13, מה שמנהל אותנו זה רק היצר רע. ככה אומרים חז"ל. הרצון לקבל, היצרים, התאוות, ככה אנחנו מתפתחים בהתחלה. בגיל 13, האדם משתלם בתורה המצוות, מתחיל ללמוד את חוקי ההשפעה, את חוקי הנתינה, וזה מתחיל להשפיע עליו, והוא מכניס לתוכו את היצר הטוב. עד אז, עוד אין יצר טוב. אם הוא מתחיל לפתח את היצר הטוב, אז בא היצר רע ואומר לה, היצר הטוב, סליחה אדוני, אתה עורך פה, מה אתה משתלט פה על כל המקום? אני פה כבר 13 שנה. אני הרב, אני הריבוי פה, אני התקף פה. תצא החוצה. המלחמה הזאת בין יצר הטוב ליצר הרע, צריך לדעת שדווקא הרב, דווקא המבוגר והגדול והחזק בעל כל כוח השליטה, הוא צריך לשרת את הצעיר. וזה נקרא, ורב יעבוד צעיר. זאת אומרת שהיצר הרע צריך לעבוד את היצר הטוב. עכשיו איך זה פועל? איך אפשר להשתמש בקדושה ביצר הרע? אז הסברנו שהיצר הרע זה כוחות הקבלה שבאדם, והיצר הטוב זה כוחות ההשפעה. והם מנוגדים. אז אומרים חז"ל, איזהו גיבור שבגיבורי, מי שעושה שונאו, אוהבו. במקום אחר, זה נאמר במסכת עבודה רבי נתן, פרק כ"ג ג', וכתוב במסכת אבות, אומר בן זומה, איזהו הגיבור הכובש את יצרו. אז צריך להחליט, איזהו הגיבור הכובש את יצרו, או איזהו הגיבור שבגיבורים שהופך אוהבו, שונאו לאהבו. אז זה שתי מדרגות, השונא שלנו זה היצר הרע. זה השונא שלנו. עכשיו, אמרנו שלא קם הצור אלא מחורבנה של ירושלים. אז הדרגה הראשונה, שאו זה שולט או זה שולט. זאת אומרת, אני כסח את העץ הרע ואני רק משפיע ונותן. וזה נקרא, איזהו הגיבור הכובש את יצרו. כובשים את העץ הרע, מצפצפים עליו, ועושים מה שצריך לעשות לפי התורה. אבל יש מדרגה יותר גבוהה. המדרגה יותר גבוהה זה רב יעבוד צעיר. זאת אומרת, לוקחים את העץ הרע ומשתמשים בו לטובת ההשפעה. איך עושים דבר כזה? אז התשובה היא נטועה במשל הידוע והמפורסם שאנחנו מביאים כל הזמן של בעל הסולם על האורח ובעל הבית. שהאורח מגיע לבעל הבית למסור איזו הודעה, ובעל הבית בדיוק יושב בסעודה עם חברים ומשפחה, והוא מזמין את האורח הזה לא קרוי לשבת ולאכול ולשתות איתו, והוא לא נעים לו, והוא לא רוצה, והוא מתחיל בתירוצים. האמת הוא שמאוד רוצה, הוא רעב. אז הוא אומר שהוא ממהר, והוא לוחץ אותו עוד קצת, אז הוא אומר שהוא בדיוק אכל, והוא לוחץ אותו עוד קצת, הוא נותן תירוץ ובעל הבית דוחף. הוא נותן תירוץ ובעל הבית דוחף. למה הוא לא רוצה? כי הוא לא נעים לקבל, לא נעים להשתמש בכוחות הקבלה בצורה כזאת לשבת ולטרוף. אני רק באתי לתת מכתב, לא באתי לשבת פה לחגוג על חשבון בעל הבית. אז בסופו של דבר בעל הבית ניגש אליו ואומר לו, למה אתה כזה? למה אתה מתאכזר אליי? אני, אין לי הרבה אורחים, פעם בכמה שנים יש לי אורח. עד שבא לי אורח, אתה גוזל ממני את מצוות הכנסת האורחים, תשב, תאכל כבר, מה אתה עושה לי קונצין? אז עכשיו, האורח הזה, הכל מתהפך לו בראש. אני עכשיו לא משתמש בכוחות הקבלה, אני משפיע לו, אני עושה לו טובה, אני עוזר לו. אז הוא יושב ואוכל ונהנה מהאוכל, אבל הוא עושה את זה בעל מנת לעשות נחת רוח לבעל הבית. אז יוצא שהוא משתמש בכלי הקבלה, משתמש ברעב, בתיאבון, בשיניים ובמעיים. הוא נהנה מזה, אבל הוא נהנה בעל מנת להשפיע. אז אמרנו שכוחות הקבלה זה היצר הרע שלנו, וכוחות ההשפעה זה היצר הטוב. במצב הזה שנקרא בלקבל על מנת להשפיע, זאת אומרת שאני אוכל, אני מקבל בעל מנת לעשות תחת רוח לשני, זה נקרא שאני משתמש ביצר הרע על מנת לשמש את היצר הטוב. לקבל כוחות הקבלה על מנת להשפיע. זה מה שנקרא, ורב יעבוד צעיר. היצר הרע, שזה כוח הקבלה, משמש את הצעיר, את היצר הטוב. אני מקבל, אני משתמש בכוחות הקבלה, ועל מנת להשפיע. צריך לעשות נחת רוח למערח. כמובן שצריך לזכור שהמערח זה הקדוש ברוך הוא, והאורח זה אני. וכל תענוגות העולם צריך להשתמש בהם, רק בצורה נכונה ומתוקנת. מותר לאכול, מותר לישון, מותר לקיים חיי משפחה בריאים ותקינים, מותר לעבוד, הכל, להרוויח כסף, הכל מותר, הכל ניתן פה לשימוש. רק צריך לעשות את זה בקדושה. אנחנו לא זרמים בנצרות שאומרים שאסור להתחתן ואסור לגוע באישה, או כל מיני כתות של פקירים שכן מתנזרים מאוכל או משינה. לא. עם ישראל מקדש את החומר. אנחנו משתמשים בכל מה שהבורא נתן לנו, רק בעל מנת להשפיע, רק באהבה ובנתינה. או שאני משפיע לזולת, או שאני משפיע לקדוש ברוך הוא. והיכולת הזאת נקראת רב יעבוד צעיר, אבל זה השלב השני. בשלב הראשון צריך קודם כל לקבור את הרצון לקבל את היצר. זה גם נקרא צמצום. שאני מצמצם את עצמי, המלכות מצמצמת את עצמה מכלי הקבלה. השלב השני של רב יעבוד צעיר, זה נקרא מסך ואור חוזר. זאת אומרת, מסך זה אני עושה מיסוך על הקבלה, אני לא נותן לקבלה, לכוחות הקבלה להשתלט עליי, אני לא משתמש בתאבות, אבל אני עושה אור חוזר, זאת אומרת, אני מחזיר את האור לאחוריו, את כל התענוג, ואז אני עושה חשבון כמה אני יכול להשתמש בעל מנת להשפיע נחת רוח לבורא, וזה הופך להיות אור פנימי. זאת אומרת, כמו האכילה, בסוף האורח אכל, הוא נהנה, אבל רק בכמות שיכול להשפיע. אז כל פעם יש עבודה אחרת. כל פעם נותנים לי גירויים, ואני צריך להשתמש בהם בקדושה. גירויים, ואני צריך להשתמש בהם בקדושה. בסופו של דבר, בגמר תיקון, תיבנה כל ירושלים, ויהיה המצב הזה שאנחנו מדברים עליו, רב יעבוד צעיר, ונשתמש בכל כוחות הנפש שלנו, בעל מנת לעשות נחת רוח לבורא, מה שמביא אותנו לדבקות ולשלמות, משום שהבורא הוא טוב ומטיב, וגם אנחנו הופכים להיות טוב ומטיבים, ודומה משך דומה, ואז נוכל להרגיש את הקדושה ואת הטהרה בחיינו ובשלמות. אז שנזכה באמת להשתמש בכל כוחות הנפש האלה בצורה הנכונה, ביעקב הפנימי, בסב הפנימי, לעבור את מצבי העיבור והעברה בצורה נכונה ומתוקנת, להשפיע נחת לכל הסובבים אותנו, להתחבר באהבה, בשמחה ובקדושה. ברכה והצלחה לכולם, כל טוב.